סוכה, דף ד', מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים, הייתה גבוהה מ-20 אמה. בית מדרשו של רבשי היה בית מדרש מיוחד במינו. רבשי היה מהיחידים בהיסטוריה שזכה. תורה וגדולה התאחדו אצלו על שולחן אחד, כמו שהגמרא אומרת במסכת גיטין דף נ"ט. מצד אחד הוא היה ענק בתורה, בהנהגה. מצד שני הוא היה מקורב למלכות, מלכות פרס באותה תקופה. היה עשיר מופלג. והייתה לו את האפשרות לכנס את חכמי ישראל לבית מדרש אחד. הוא הקים את ישיבת סורה במקום שנקרא מטה מחסיה, זה היה סמוך לסורה. הוא היה ראש הישיבה במשך 60 שנה. הייתה לו את האפשרות לכנס את כולם למקום אחד ולומר, רבותיי, כבר כל כך הרבה שנים האמוראים דנים, נושאים ונותנים בדברי התנאים, חכמי המשנה. הגיע הזמן לעשות מכל זה חיבור אחד גדול. זה היה התלמוד הבבלי, הגמרא, הגמרא שאותה אנחנו לומדים. והיו יושבים יחד, וביחד חתמו את התלמוד הבבלי. היום אנחנו נעסוק בעזרת השם, במה שרש"י מגדיר, פסקי שמועות של בני הישיבה, כל בני הישיבה שהיו במדרשו של רבשי, שהם אלה שסידרו את הגמרא. השמועות עוסקות בענייני בניית סוכה. אנחנו יודעים שהגובה של הסוכה צריך להיות לא יותר מ-20 אמה, ולא פחות מ-10 טפחים. אם יש לנו סוכה שהסכך נמצא למעלה מ-20 אמה, צריך למעט את הגובה של הסוכה. אז במקרה הרגיל, מנמיכים את הסכך שיהיה בגובה פחות מ-20 אמה. אבל יש עוד אפשרות. מסופר על אחד מחכמי ישראל בהונגריה, שהיה חביב מאוד בעיני הקיסר. קיסר היה לו אוטו קרה שהוא היה נותן שרבית מכסף לכל אלה שהוא היה חפץ ביקרם, ואחד שהיה מקבל כזה שרבית, כל פעם כשהוא היה בא להיפגש עם המלך היה מביא איתו את השרבית. הרב קיבל את השרבית מהכסף, והנה הוא שם לב שבראש השרבית יש צלב טמא. הרב החליט, אצלי בבית אני לא הולך להכניס דבר כזה. אין עומר ואין דברים. הלך חתך את החלק העליון של השרבית, והשתמש עם השרבית בלי הצלב. פעם באה כשהוא נפגש עם הקיסר, עם המלך, ישר המלך שם לב, איפה ראש השרבית? אמר הרב, חתכתי את זה. שואל אותו, למה? אומר, אני רציתי להשתמש עם השרבית, אבל זה מדי גבוה בשבילי, הייתי חייב קצת לחתוך. אז שואל אותו המלך, למה חתכת את ראש השרבית? היית חותך מלמטה. אומר לו, למטה זה היה בסדר, זה הגיע לרצפה. למעלה זה היה לי מדי גבוה, אז חתכתי למעלה. הקדוש ברוך הוא עזר, התשובה הזאת התקבלה. זאת אומרת, יש אפשרות למעט מלמעלה, יש אפשרות גם למעט מלמטה. במקום להנמיך את הסכך, אפשר פשוט להגביה את הקרקע של הסוכה. אבל בשביל להגביה את הקרקע של הסוכה, צריך להיות רציני. אתה לא יכול סתם לשים שם סמיכות, קריות, ולהגיד, הנה, עכשיו זה יותר גבוה. כי אתה עוד רגע הולך להוריד את הסמיכות והקריות האלה, להחזיר אותם לבית. אם רק ירד גשם, אתה תפחד שכל הסמיכות שלך ירטבו ויתקלקלו, אתה תחזיר את הכל לתוך הבית. זה לא נקרא שאתה המעטת את הגובה של הסוכה. יש שלושה חומרים שהגמרא תדון בהם, שעל ידם בעל הסוכה רוצה למעט את הגובה מלמטה, והגמרא תדון באיזה מקרה, אם בכלל זה נקרא למעט את הגובה. הייתה גבוהה מ-20 אמה ובא למעטה מלמטה. אם הוא ממעט אותה בקרים ובקסתות, בשום פנים ואופן לא אבי מיעוט, כמו שביארנו. כי הרי ברגע שירד גשם, או ברגע שהוא יצטרך את הקריות, יצטרך את הסמיכות, הוא יכניס אותם מתוך הבית. זה כלי, זה לא נחשב דבר שמשאירים אותו. לא בונים עם כלים בדרך כלל. לכן זה לא נקרא מיעוט. ואף אגב דבטלינו לכולו. אפילו אם הוא ביטל את הקרית ואת הסמיכה והכל, לכל ימי החג. והוא אמר מפורש, אני מבטל את זה לכל ימי החג, זה לא ביטול. למה? משום דבטלה דעתו אצל כל אדם. שום אדם רגיל לא הולך לבנות עם סמיכות וקריות. אף אחד לא הולך להשאיר סמיכה וקרית על הרצפה ויגיד, הנה, פה זה הגובה של הרצפה מהיום. אין דבר כזה. לכן זה לא נקרא מיעוט. לפני שנמשיך הלאה, נעשה סדר סולם דרגות. קודם כל יש סולם אחד בחומר, עם מה אנחנו ממעטים את הגובה של הסוכה. דיברנו על קריות וסמיכות. יש תבן, מאכל בהמה. ויש אפר, אפר וצרורות. זה שלוש דרגות. קרים וקסתות זה דרגה ראשונה, תבן זה דרגה שנייה, אפר וצרורות זה דרגה שלישית, שכמובן, אם הדבר שהכי פחות בונים זה עם קרים וקסתות, תבן זה דבר שיכול יותר להיות שישאירו את זה במקום וזה יהיה מבוטל למקום. ואפר וצרורות זה הכי מובן והכי סביר שאדם ימעט את הגובה איתו, עם זה. זה סולם אחד. כשבנים לבנות סוכה צריך סולמות, כן? אז יש לנו סולם שני, סולם דרגות. כשבן אדם בא ומבטל את החומר מפורש, הוא אומר, אני מעוניין שזה יישאר פה למשך כל החג, יותר סיכוי שזה, שזה באמת נקרא ביטול. וזה ימעט את הגובה. כשהוא אומר מפורש, כשאנחנו יודעים מפורש, הוא לא אומר, כשאנחנו יודעים מפורש שאין עתיד לפנותו, אין תוכנית בשבוע הקרוב של חג הסוכות לפנות את אותו חומר מהמקום של הסוכה, אז גם אם הוא לא אמר מפורש, עדיין זה נחשב גם כן דרגה של ביטול מסוים, שאנחנו יודעים שהוא יבטל את החומר באותו מקום. לא כמו ביטלו ממש, אבל אין עתיד לפנותו, זה דרגה, זה דרגה הבאה. עכשיו, הדרגה שלאחר מכן, שזה יש יותר סיכוי שהוא כן יפנה, זה כשהחומר נמצא פה סתם. לא ידוע לנו אם הוא כן יפנה, לא יפנה. יכול להיות שהוא כן יפנה. אז זה פחות נחשב שהוא מבטל את זה באותו מקום. והדרגה הכי שהוא פחות מבטל את החומר באותו מקום, זה כשעתיד לפנותו. ידוע לנו שהוא עתיד לפנות את החומר הזה מפה. הוא יצטרך את הטבן, הוא ייקח את זה מפה עוד מעט. אז אלה הם הארבע דרגות. הדרגה שהכי זה נחשב ביטול, זה כשהוא מפורש אומר, אני מבטל את זה. אני מבטל את האפר פה, אני מבטל את הטבן פה. הוא אומר מפורש, אני מעוניין שזה יישאר פה למשך החג. זה הכי סברה לומר שזה באמת ביטול. אחרי זה הדרגה השנייה, שזה פחות נחשב ביטול, זה כשאין עתיד לפנותו, הוא לא אומר כלום, הוא לא אומר אני אפנה או לא אפנה, אבל מפציעות אנחנו יודעים שהתוכנית היא שאנחנו לא מתכוונים לפנות את זה בשבוע הקרוב, את אותו חומר. הדרגה הבאה זה סתם, שיש פה אפר צרורות או תבן, ולא, אין פה תוכנית מיוחדת לא לפנות ולא לא לפנות. והדרגה הכי קלה, שהכי יש סיכוי שהוא כן יפנה, זה כשעתיד לפנותו. אנחנו יודעים שיש תוכנית לפנות מפה את הטבן או את האפר. עכשיו נעשה את השילוב בין החומרים לבין הדרגות ביטול. אז כבר אמרנו, קרים וקסתות, אין שום סיכוי שזה יחשב מבוטל ויחשב מיעוט לגובה. בין אם הוא ביטל, בין אם הוא לא ביטל, לא משנה מה. אבל לגבי תבן או אפר, אפר וצרורות, חצץ, זה אותו דבר. שם יכול כן להיות שהוא יבטל את זה באותו מקום, וזה ימעט את הגובה של הסוכה. אז ככה, תבן ומפורש ביטלו. מפורש הוא אמר בפה מלא שהוא מתכוון להשאיר את התבן במשך כל חג הסוכות, כדי שזה ימעט לו את הגובה של הסוכה. כולם מסכימים אבי מיעוט. זה נחשב שהוא הוא הגביע את הגובה של הרצפה, ועכשיו יש פה פחות מגובה של 20 אמה בין הרצפה של הסוכה לבין הסכך. וזה קשר. וכל שכן אם הוא נהיה חפר בקרקע של הסוכה, וביטלו, בוודאי שזה מיעוט. ועכשיו הסוכה תהיה קשרה. איפה בכל זאת יש ויכוח? במקרים הבאים, אם הוא הניח בקרקע של הסוכה תבן, הוא לא אומר מפורש מבטל את התבן, אבל התוכנית היא ואין עתיד לפנותו. אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לפנות את התבן במשך חג הסוכות. הוא לא יצטרך את זה. מקרה שני, ואפר, סתם. אפר ואין עתיד לפנותו גם כן. יש ויכוח במקרה הזה. וגם באפר סתם. לא ידוע לנו אם הוא מתכוון לפנות את האפר מפה, הוא לא מתכוון לפנות את האפר מפה. בשלושת המקרים האלה יש ויכוח. בין רבי יוסי לבין רבנן. לפי רבי יוסי, זה נחשב מבוטל, ואם כן, באמת יש פה מיעוט, ויש פה באמת פחות מ-20 אמה, בשלושת המקרים שאנחנו הזכרנו, ולפי רבנן זה לא נחשב מיעוט. בשלושת המקרים האלה. תבן ואין עתיד לפנותו, אפר ואין עתיד לפנותו, ואפר סתם. בשלושת המקרים האלה יש את המחלוקת בין רבי יוסי לבין רבנן. לפי רבי יוסי זה נקרא ביטול, זה מיעוט, ולפי רבנן לא. מחלוקת רבי יוסי ורבנן, והגמרא מביאה איפה המחלוקת שלהם. הם לא נחלקו לעניין סוכה, הם נחלקו באותו רעיון רק בעניין הלכות אחרות. דתנן. שנזכה כולנו לחיים ארוכים. יש הלכה, התורה אומרת, תחילת פרשת חוקת, מת ומתמה. מי שנוגע בו נטמא. החידוש הוא שהוא מתמה גם באוהל. מי יש מת בתוך אוהל, כל מי שבאוהל נטמא. אבל מה, מצד שני, מת, גם אם אדם לא נוגע במת, אלא הוא נוגע, הוא שם את היד מעל המת, או שהוא מעיל בעצמו, הוא הופך להיות האוהל של המת, הוא מתכופף מעל המת, או משהו כזה, הוא מיד נטמא. עכשיו, אם יש מת בקומה ראשונה, ואדם עכשיו נמצא בקומה השנייה, מעל המת, האם הוא נטמא או לא? הוא נמצא ממש מעל הגובה של המת. אם לא היה את הרצפה בינו לבין המת, הוא בוודאי היה נטמא, אבל מכיוון שיש רצפה, יש אוהל שחוצץ, אז אם יש טפח בין המת לבין התקרה, לבין הגג, אז אני חושב שהגג חוצץ בפני הטומאה, ומי שהולך מעל בקומה השנייה לא נטמא. אבל הנה, פחות מטפח גובה בין המת לבין התקרה, אז הגג הזה לא חוצץ, האוהל לא חוצץ, והטומאה, מה נקרא, בוקעת ועולה. אז זה מטמא את כל מי שנמצא מעל המת. היה בית, אוהל, והמת היה בתוך האוהל, שהיה גובה של טפח בין המת לבין הגג. רק מה? מילו את אותו אוהל באפר, באבני חצץ, צרורות או בתבן. אז אם הוא ביטל את זה שם, והוא החליט שהוא רוצה שזה יישאר שם, אז זה נחשב כמו חלק מהמבנה, חלק מהאוהל. ואז אם כן יוצא שעכשיו אין פה כבר חלל של גובה בין המת לבין הגג של טפח, אז אין פה אוהל של טפח, אז הטומאה עולה עד ללמעלה. מי שיהיה בקומות העליונות, נטמא. אבל אם אני אומר שהאפר או התבן לא הפך להיות חלק מהמקום, לא בטל שם, אז אם כן, עדיין יש גובה של טפח בין המת לבין הגג, והגג חוצץ שהטומאה לא תעלה למעלה. על זה המשנה מדברת. בית שהיה בתוכו מת, שמילאה הוא תבן, או צרורות, צרורות זה כמו אפר, זה אבני חצץ. וכעת, אין כבר גובה של טפח בין המת לבין הגג, וביטלו מבוטל. אם הוא ביטל, והוא קבע ואמר, אני רוצה להשאיר את האפר, אני רוצה להשאיר את התבן בתוך האוהל המת, אז זה מבוטל. זאת אומרת, אם עד עכשיו האוהל המת היה גובה של טפח בינו לבין התקרה, בין המת לבין התקרה, עכשיו כבר אין גובה של טפח, אז אם כן, אין פה חציצה בין המת לבין מעל האוהל. והטומאה עולה עד לרקיע. כל מי שיבוא מעל המת נטמא. אבל ותנאי עלה, על המשנה הזאת נשנתה ברייתא. כן, פה אנחנו רואים דווקא אם ביטלו אין, לא ביטלו לא. אם הוא לא ביטל מפורש, אז זה לא מבוטל. ואם כן, כמו שעד עכשיו היה טפח בין המת לבין הגג, נשאר גובה הטפח הזה. ונאמרה ברייתא על זה, תנאי עלה, רבי יוסי אומר, אם הוא מילא את הבית בתבן, ואין עתיד לפנותו, או באפר ואין עתיד לפנותו, או באפר סתם, הרי הוא כאפר סתם ובטל. זאת אומרת, יש פה שלושה מקרים שבהם לפי דעתו של רבי יוסי, זה בטל. מקרה ראשון, תבן, וידוע שאין תוכנית לפנות את התבן משם, או אפר, שידוע שאין תוכנית לפנות את האפר משם, ואפילו אפר סתם. יכול להיות שהוא כן יפנה, יכול להיות שהוא לא יפנה, רק לא ידוע לנו מפורש שהוא הולך לפנות. בכל המקרים האלה לפי רבי יוסי, זה בטל, זה הפך להיות חלק מהמבנה. וזה מעכשיו, אין פה חציצה של טפח בין המת לבין הגג. ואם כן, התומה עולה עד לרקיע. אבל, קודם כל, חכמים חולקים עליו במקרים האלה, ולפי חכמים במקרים האלה זה לא בטל. עכשיו, המקרים הבאים, אפר ועתיד לפנותו. זאת אומרת, ידוע לנו שיש תוכנית לפנות את האפר מהאוהל. עכשיו אמנם, אין חלל טפח בין המת לבין התקרה. אבל, למה? כי יש אפר, אבל עתידים לפנות את האפר הזה. אז, הרי הוא כסתם תבן, שהוא שם תבן סתם, אין לו תוכנית להשאיר את זה שם, ולא בטיל. גם לפי רבי יוסי זה לא בטיל. זה לא נחשב מיעוט. ואם כן, כרגע זה נחשב כן שיש גובה בין המת לבין הגג של טפח. והגג חוצץ בפני התומה שלא יעלה למעלה. אם כן יוצא, שיש שלושה מקרים שיש ויכוח בין רבי יוסי לבין רבנן, כשאדם שם אפר או תבן, האם זה מבוטל שם או לא. במקרה של תבן ואין עתיד לפנותו, אפר ואין עתיד לפנותו ואפר סתם. המצאנו למדים לסיכום, גם לעניין סוכה אותו דבר. מה שבטל לעניין אוהל המת, בטל לעניין סוכה. מה שלא בטל לעניין אוהל המת, לא בטל לעניין סוכה. ונסכם. כמו שאמרנו, קריות, צמיחות, בין אם הוא מבטל, בין אם הוא לא מבטל, זה לעולם לא יחשב מיעוט. לא ממעט את הגובה של הסוכה. תבן, תלוי. אם עתיד לפנותו, יש תוכנית לפנות את התבן, או את האפר, דרך אגב, גם אפר. אם עתיד לפנותו, לא משנה מה, זה לא נחשב ביטול בשום מקרה. זה לא נחשב שהוא מיית את הגובה. עכשיו, אם הוא ביטלו, אם הוא ביטל מפורש את התבן או את האפר, שישאר שם, אז כולם יודעים שזה נחשב ביטול ו... זה ממעט את הגובה, ולמשל, לעניין סוכה, יש פה פחות מ-20 אמה, הסוכה תהיה קשרה. הוא החליט מפורש, הוא מתכוון להשאיר את התבן, הוא מתכוון להשאיר את האפר. אבל, במקרה שאין עתיד לפנותו, אין לו תוכנית לפנות את התבן, או את האפר, אז יש ויכוח. רבי יוסי סובר, בעצם זה שאתה רואה שהתוכנית שלו שהוא לא מתכוון לפנות את זה מפה, לבטל. חכמים אומרים, זה לא בטל. עכשיו, לעניין סתם, הוא הכניס אפר לתוך הסוכה, מיית את הגובה. הכניס תבן, מיית את הגובה. אבל אין לו תוכנית לא להוציא, לא להוציא, סתם. אז תלוי. אם אתה מדבר על תבן, סתם, כולם מודים שזה לא נחשב מיעוט. וזה לא ממיית את הגובה של הסוכה, וסוכה תהיה פסולה. אבל אם זה אפר, פה יש ויכוח. לפי רבי יוסי זה כן נקרא ביטול, זה כן נקרא מיעוט. ולפי חכמים זה לא נקרא מיעוט. זה הסיכום של הנושא. המקרה הבא, שנשנה בבית המדרש על ידי אותם תלמידים בבית מדרשו של רב אשי. סוכה שהייתה גבוהה מ-20 אמה, אבל הסכך, כל הסכך מעל 20 אמה, אבל חלק מהסכך יורדים ענפים לתוך 20 אמה, ועוצים יורדים לתוך 20 אמה. עכשיו, השאלה היא, מה אתה מגדיר את הסכך? הסחר שנמצא מעל ה-20 אמה, או אותם ענפים שיורדים לתוך 20 אמה. אם אתה מתייחס רק לסחר שמעל 20 אמה, זה סוכה פסולה. אבל אם אתה מתייחס לאותם ענפים שיורדים לתוך ה-20 אמה, אם תתייחס רק אליהם, אז יש לי פה סחר בתוך 20 אמה, אז הסוכה אמורה להיות קשרה. אז תלוי כמה סחר יש לי, כמה ענפים נכנסים לי לתוך ה-20 אמה. אם אותם ענפים שנכנסים לתוך ה-20 אמה, הם עצמם צילתם מרובה מחמתם, זאת אומרת, יש פה סחר, רוב הסוכה, זה סחר, רוב השטח של הסוכה, יש את אותם ענפים בתוך ה-20 אמה, שיותר צל מאשר מקום פרוץ, מאשר מקום של חמה נראית שם, הסוכה תהיה קשרה. כי העלים האלה נחשבים כמו סחר קשר בפני עצמו, כאילו אין את הסחר מעל 20 אמה, יש רק את הסחר הזה. מכיוון שאם רק היה את הסחר שנכנס בתוך ה-20 אמה, זה כבר היה סחר קשר, אז זה קשר, הסוכה תהיה קשרה. ואם לאו, אם יש מדי מעט ענפים שנכנסים בתוך ה-20 אמה, ואם היה רק את הענפים האלה, אז היה יותר פתוח מאשר סגור, מאשר צל, אז הסוכה תהיה פסולה. מקרה בדיוק הפוך. סוכה נמוכה, הייתה סוכה גבוהה בדיוק 10 טפחים. רק מה? והוצין ענפים יורדים מהסחך לתוך 10 טפחים. עכשיו, אם היית מתייחס רק לענפים שנכנסים לתוך 10 טפחים, הסוכה פסולה. כי המשנה אומרת, סוכה שהיא למטה מ10 טפחים פסולה. אבל מצד שני, יש לי פה את הסחך מעל 10 טפחים. אז לפי זה הסוכה צריכה להיות קשרה. בהתחלה סבר רבי למימר, שזו דין דומה למקרה הקודם של סוכה שהייתה מעל 20 אמה. שאם הסחך למטה, שבתוך ה-20 אמה, הוא לבד סחך כשר, מתייחסים רק אליו. אז אותו דבר גם פה. אם אותו סחך שנכנס תוך 10 טפחים, צילתם מרובה מחמתם, אז הסוכה תהיה פסולה, אבל אם חמתם מרובה מצילתם, תהיה סוכה כשרה. אם יש פה רק קצת סחך, קצת ענפים יורדים לתוך 10 טפחים, אז הסוכה אולי תהיה קשרה. ככה סבר רבי לומר. אמר לי רבא, מה פתאום? גם בכל מקרה, כשיש לך סוכה בגובה של 10 טפחים, וחלק מהסכך נכנס לתוך 10 טפחים, הסוכה בכל מקרה תהיה פסולה. למה? הדירה סרוכה היא. סרוכה, הכוונה, שזה כאילו יורד ללמטה. כמו שיש פרוכת שנשרכת על הרצפה. ואין אדם דר בדירה סרוכה, כשהענפים נשרכים כלפי מטה, זה לא נוח, כי אנשים לא יכולים לגור בכזאת סוכה. לכן, בכל מקרה, סוכה תהיה פסולה. עוד אמרה שנשנתה בבית מדרשו של רב אשי. הייתה הסוכה גבוהה מ-20 אמה, והוא רוצה לבנות מין חתיכת עץ, איזושהי פלטה כזאת, קורה. רוצה לבנות, שהיא בעצם תמעט את הגובה. במקום למעט את הגובה עם סמיכות, קריות, תבן, אפר, אומר בוא נמעט את הגובה על ידי במה כזאת שאני אבנה. יש 3 אפשרויות איפה להעמיד את הבמה. אפשרות ראשונה, בנה בה הצטבה, במה מעץ או מאבנים וטיט. אפשרות הכי 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 שוודאי הסוכה תהיה קשרה, כשהוא בנה את אותה הצטבה, את אותו במה כזאת, כנגד דופן האמצעי על פני כולה. ויש בה הכשר סוכה. זאת אומרת, יש לו, הרי סוכה לא צריכה 4 דפנות. מספיק 3 דפנות, כמו שהמשנה אומרת. המשנה הראשונה, שאין לה 3 דפנות פסולה, דיינו, אם יש 3 דפנות, הסוכה כבר קשרה. עכשיו, יש לו דופן בצד מזרח, דופן בצד מערב, ועוד דופן בצד דרום. הלך בנה, הצטבה, לכל אורך הקיר הדרומי, ממזרח למערב. בעצם, כשאתה עולה על גבי ההצטבה הזאת, יש לך 3 קירות. גם את הקיר הצפוני, ובצד ימין את הקיר המזרחי, גם את הקיר המזרחי וגם את הקיר המערבי. בעצם יש לך 3 קירות בהצטבה ההיא. אז בוודאי שהסוכה תהיה קשרה. יותר מזה, בהמשך המסכת אנחנו נראה שגם החלק השני של הסוכה, הגבוה יותר, גם כן יהיה קשר. זה נקרא פסל היוצא מן הסוכה. לא ניכנס לזה. עכשיו, יש אפשרות שנייה איפה להעמיד את האצטבה, על אחת הקירות, נאמר בקיר מזרח. מה זה יוצא? שמי שעומד על גבי האצטבה, יש לו את כל הקיר המזרחי, ואת הקיר הצפוני, זהו. אבל את הקיר המערבי אין לו. יש לו רק שלוש, רק שתי דפנות, אין לו שלוש דפנות. זה נקרא מן הצד. אז יש פה שתי דפנות. מה לגבי הדופן השלישית? האם מצרפים אותה או לא? אז תלוי. אם יש משפת אצטבה עד לכותל 400, נאמר ככה, אם הוא בנה את האצטבה על הקיר המזרחי, אז יש לו את הקיר המזרחי והצפוני. עכשיו, בין האצטבה לקיר המערבי, אם יש 400, הסוכה תהיה פסולה. למה? כי כבר אין קשר בין הקיר המערבי לבין האצטבה הזאת. ואין האצטבה יש רק שתי דפנות, אז זה סוכה פסולה. אבל חידוש ענק. פעם ראשונה שאנחנו נחשפים לחידוש הזה במסכת שלפנינו, עוד נחשף לזה בעזרת השם בהמשך כמה וכמה פעמים, מה שנקרא דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? כשיש לי קיר, ולמעלה, במקום של הסכך, למשל יש סכך פסול, אני אומר כאילו הקיר פשוט מלמטה עולה ליד למעלה, ואז למעלה הוא פונה כביכול לכיוון הסכך, והוא מגיע לסכך, זה כמו קיר עקום. זה המשך הקיר, רק על הגג. זה נקרא דופן עקומה. אותו דבר גם פה, בעצם, יש לנו פה את הקיר המזרחי והצפוני. הקיר המערבי, אם יש הפרש פחות מ-400 בין האצטבה לבין הקיר המערבי, אז אנחנו אומרים, בפחות מ-400 אומרים דופן עקומה, אנחנו אומרים כאילו הקיר עולה עד למעלה, ומתעקם, ממשיך בגג, אמנם שבגג זה סוכה פסולה, כי הרי יש שם למעלה מ-20 אמה, אבל זה נחשב כאילו ממשיך הקיר, והוא מגיע עד לסכך הקשר שהוא כנגד האצטבה, ואז הסוכה תהיה קשרה. שואלת הגמרא, מה זה החידוש? שאומרים דופן עקומה? מה יקמה שמונה, דמרינה דופן עקומה? תנינה, זה משנה מפורשת. בית שנפל, התקרה נפלה, אבל נשארו אותם, החלק של התקרה שסמוך, של ליד הקיר, נשאר. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך הבית, אתה רואה את השמיים. אבל מה? בסמוך לקירות עדיין נשאר שעיריות מהגג. אבל אתה מודד את השעיריות של הגג, כמה האורך שלהם. אם זה פחות מ-400, אתה יכול לשים סכך במקום הפתוח, הפרוץ, והסלון הזה הופך להיות סוכה. זה מה שהמשנה אומרת. בית שנפחת חלק מהגג וסיכך על גביו במקום הפתוח, הסכך לא סמוך לדפנות, אז אם המרחק הוא עד 400, זה בסדר. אבל אם זה 400, רק אז פסולה. אם יש מן הכותל הסיכוך 400, פסולה. דיינו, אם נשאר בגג אורך של 400, אז המרחק בין הקירות לבין הסכך זה 400, אז הסוכה תהיה פסולה. אז אם תשים סכך, זה יהיה סוכה פסולה. תדייק מזה, הפחות מכאן, אם שירי התקרה שנשארו זה פחות מ-400, ומסביב, בקירות, יש חלק מהתקרה עדיין נשארה, אבל זה פחות מ-400, אז אני אומר שהסוכה תהיה קשרה. אתה יכול לשים סכך במקום שפרוץ בתקרה, ואני מחשיב את הקירות כאילו הם ממשיכים, גם כאילו הקיר מתחיל מלמטה עד למעלה, ולמעלה הוא כאילו מתעקם, כמו צורה של רייש כזה, הוא מתעקם וממשיך הקיר, עד לסכך, אם זה פחות מ-400. אז רואים מפה שיש כבר את הדין הזה של דופן עקומה, אז מה החידוש פה של חכמי התלמוד שאומרים דופן עקומה? זה משנה מפורשת. מתרצת הגמרא, אל תשווה. בית שנפל חלק מהתקרה, החלק האמצעי של התקרה, ואני אומר שאם יש פחות מ-400 בין הסכך, בין המקום שהיה פרוץ ובעצם שמתי סכך, לבין הקירות, אני יכול להחשיב את הקירות כמו חלק מהקירות של הסוכה. מהו לתאם ההתאם? הוא דחזיה לדופן. הדופן של הבית ראוי לדופן הסוכה. כי הקיר הוא פחות מגובה של 20 אמה. אז הקיר הזה מצידו הוא קשר, רק הוא רחוק מדי. בסדר, למה הוא רחוק מדי? כי יש לך את ההפסק של הגובה של התקרה שעדיין יש, של הרוחב של התקרה שעדיין יש, בין הסוכה לבין הקיר, בסדר, אבל יש לך קיר. הקיר הזה הוא לפי דיני קיר, שהוא בגובה של פחות מ-20 אמה, בסדר. אז אם יש לך פחות מ-4 אמות בין הקיר לבין הסכך, אז נחשב דופן עקומה, זה יהיה קשר. אבל לעומת זאת פה, אבל הכה, לגבי סוכה שהייתה גבוהה למעלה מ-20 אמה, אז הדפנות פסולות לכאורה, כי הן יותר מגובה של 20 אמה. זה לא חזיה לדופן, היא לא ראויה להיות קיר. אימא לא, אולי לא נאמר דין של דופן עקומה, כי אולי נאמר שהדופן הזאת היא לא קשרה בכלל. אולי נאמר שדופן מעל 20 אמה פסולה, ואין אפשרות לעשות ממנה דופן עקומה. ממש מלן. לכן לימדו אותנו חכמי בית מדרשו של רבשי, שאומרים דופן עקומה, גם כשהקיר הוא מעל 20 אמה. אני אומר שהוא מתעגל, כאילו הוא מתעקם כמו צורה של רייש כזאת, עד למקום שבו יש פחות מ-20 אמה, ואז סוכה תהיה קשרה. אפשרות שלישית, לבנות במה, לבנות הצטבה, כדי למעט את הגובה של ה-20 אמה של הסוכה, זה לבנות את הבמה בדיוק באמצע. לא ליד אף אחת מהקירות, אלא באמצע הסוכה. הייתה גבוהה מ-20 אמה ובנה הצטבה באמצע איתה, כמו עמוד כזה. עמוד באמצע הסוכה. אם אתה נכנס לסוכה, הסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה. אבל מה מול העיניים שלך? באמצע הסוכה אתה רואה עמוד, ברוחב של 7 טפחים על 7 טפחים לפחות, כמו גודל של סוכה כשרה. אבל העמוד הזה הוא לא סמוך לשום קיר מהקירות של הסוכה. תמדוד מהעמוד עד הקיר, עד הדופן. אם יש משפת ההצטבה ולדופן, 4 אמות לכל רוח ורוח, הסוכה בוודאי פסולה. כי אז הדופן לא נחשב הדופן של הסוכה. זאת אומרת, אם אני מתייחס לסוכה הקשרה רק לאותו שטח שעל העמוד, אז כשאני עולה על העמוד, אין לי דפנות. כי כל הדפנות רחוקות מהעמוד יותר מ-4 אמות. אבל אם זה פחות מ-4 אמות, אז הסוכה תהיה קשרה. כי אומרים שהדפנות האלה שייכות לסוכה. אומרים דופן עקומה. דיינו, הסוכה היא איפה שהעמוד, בראש העמוד, שמה זה הסוכה, נו, ואיפה הדפנות? אני אומר שהארבע דפנות או השלוש דפנות, כאילו, כאילו עולים מלמטה עד למעלה הם עולים, ואז למעלה הם כאילו מתעקמים, כמו צורה של ריש, עד שמגיעים לכנגד העמוד, ואז כנגד העמוד יש סוכה כשרה. שואלת הגמרא, מה יקרה משמלן? עוד פעם מדברים על דופן עקומה, יש פה עוד פעם אתה מחדש את אותו חידוש שאומרים דופן עקומה, כבר אמרת את זה באמרה הקודמת, היינו אח. תרץ את הגמרא, כן, אבל פה אנחנו מחדשים שאפשר להגיד דופן עקומה בכל ארבעה צדדים, גם במזרח, גם מערב, גם צפון וגם דרום. מהו דתימה, דופן עקומה מרוח אחת, אמרינן. אפשר להגיד דופן עקומה רק אחת הקירות, אבל לא כל הארבע קירות. אבל כל רוח ורוח, לא, אולי אי אפשר לומר דופן עקומה. משמעות שאפשר כן להגיד גם מכל הצדדים דופן עקומה כדי להכשיר את הסוכה. טוב, אז אם כן, היה לנו שלושה מקרים שבונים הצטבה מן במה כזאת בשביל למעט את הגובה של הסוכה. וכל מקרה יש את הדינים שלו. אם בנת הצטבה על שלוש קירות, למשל לכל אורך הקיר הצפוני, ויש לו גם את המזרחי, גם את המערבי וגם את הצפוני, סוכה כשרה. בנה את זה רק בקיר המזרחי, צפוני, אז אם יש לו פחות מ-4 אמות לקיר המערבי, אז אומרים דופן עקומה, סוכה כשרה. בנת הצטבה באמצע כמו מן עמוד, אז אם יש לו פחות מ-4 אמות לכל 4 הצדדים, אז גם כן הסוכה תהיה כשרה מדין דופן עקומה. עכשיו עוברים לסוכה נמוכה. הייתה סוכה פחותה מ-10 טפחים. והוא רוצה להגביה את הסוכה. אז יש לו גם פה שתי אפשרויות. או להגביה מלמעלה, להעלות את הסכך יותר גבוה, או להגביה מלמטה, לחפור פנימה בקרקע של הסוכה, כדי לעשות את הסוכה יותר גבוהה. וזו האפשרות שהוא בחר. וחקק בה כדי להשלימה לעשרה, אבל הוא לא חקק לכל אורך ורוחב הסוכה, אלא רק באמצע הוא עשה מין גומה כזאת. ועדיין בצדדים של הסוכה, זה פחות מ-10 טפחים גובה. אז אם יש משפת חקק, משפת הגומה, משפת הבור ולכותל, מרחק של 3 טפחים עד לקירות, עד לדפנות, יש לפחות 3 טפחים, אז הסוכה תהיה פסולה. גם אם הוא בנה, הוא חפר רוחב של שבעה טפחים על שבעה טפחים, סוכה כשרה. אבל אין לו דפנות, כי הדפנות רחוקות מהשטח שהוא גבוה 10 טפחים, ברוחב 7 טפחים על 7 טפחים. אתה רוצה לומר שהדפנות האלה, לשייך אותם לסוכה שהיא בגובה 10 טפחים, צריך שיהיה מרחק פחות מ3 טפחים בין הגומה לבין הדפנות. אם זה פחות מ3 טפחים, כשרה. למה? כי אז אני אומר מה שנקרא לבוד. לבוד זה נקרא חיבור. אני אומר כאילו שהדופן שנמצאת בחקיקה למטה היא כאילו מחוברת לדופן של הסוכה. זאת אומרת, מכיוון שבגומה שחפרנו, הרי יש את הדופן של הגומה עצמה. כאילו מתחברת עם הדופן של הסוכה, זה כאילו נחשב חיבור. ואז יש לנו פה דופן אחת ארוכה, עד לסכך. אבל אם זה יותר אם זה 3 טפחים לפחות, לא דווקא יותר משלושה טפחים, אם זה 3 טפחים, אז לא אומרים לבוד. ואז אי אפשר לצרף את הדופן של הגומה לדופן של הסוכה הנמוכה. ואז מכיוון שאין כאן דפנות לסוכה, דפנות קשרות, בגובה 10 טפחים, אז הסוכה תהיה פסולה. עכשיו, מעניין שאתה מדבר על 3 טפחים. אתה לא מדבר פה על 4 אמות. בסוכה שהיא גבוהה 20 אמה, ועשינו במה באמצע, 7 טפחים על 7 טפחים, ומראש הבמה, העמוד, עד לסכך יש פחות מ-20 אמה, כדי לצרף את הדפנות, שיחשבו דפנות לסוכה, אמרנו שצריך שיהיה מרחק של פחות מ-4 אמות. למה פה אנחנו לא אומרים שאם יש מרחק של פחות מ-4 אמות, אז הסוכה תהיה קשרה, כי אנחנו נאמר שיש פה דופן עקומה. למה לא אומרים פה דופן עקומה? מה יש נעתם? דאמרת, פחות מ-4 אמות, שאומרים דופן עקומה, ומה יש נעך, שאתה לא מוכן לקבל את זה. רק חייב שיהיה 3 טפחים, ולא יותר. זאת אומרת, פחות מ3 טפחים. דאמרת, פחות מ3 טפחים. מתרצת סגמה, יש הבדל גדול. אני מוכן להגיד דופן עקומה, אבל צריך בשביל זה שיהיה דופן. אם יש לי פה סוכה בגובה של פחות מ10 טפחים, הדופן שהיא פחות מ10 טפחים, אין לה שם של דופן בכלל. לכן, כשאתה חוקק בשביל להפוך שיהיה פה גובה של 10 טפחים, רק אחרי החקיקה נהיה פה גובה של 10 טפחים. והדפנות הרחוקות, לא, אין להם שם עדיין של דופן. אלא אם כן, יש מרחק של פחות מ3 טפחים בין הדופן של הגומה, של החפירה, לבין הדופן של הסוכה, ואז הם כאילו מצטרפים, זה נחשב לבוד. אבל אי אפשר להגיד דופן עקומה כשאין דופן. זה התירוץ. הטעם, כשהוא בנה הצטבא, דאיתי לדופן. יש לי פה דופן בגובה 10 טפחים ויותר, אז אני יכול לומר, אם יש פחות מ-4 אמות בין הסוכה לבין הדופן, אני אומר שהדופן כאילו מתעקמת, דופן עקומה. פחות מ-4 אמות סגי, עד מספיק. אבל אחה, כשהוא חוקק גומה, זאת אומרת שהדפנות הם לא 10 טפחים גובה, לשיווי דופן, אתה רוצה כעת להפוך את הדופן, שיהיה לו דין של דופן, כדי שיהיה לו גובה של 10 טפחים, פחות מזה הוא לא נקרא דופן. לא שייך להגיד דופן עקומה, כי אין פה דופן. לכן אתה קודם כל צריך לעשות דופן. יש לי פה, נאמר, 7 טפחים דופן, וחקקתי 3 טפחים, אני צריך לצרף את 3 טפחים עם 7 טפחים, כדי שיהיה פה בכלל קיר. אז אם זה פחות מ3 טפחים המרחק ביניהם, אז זה לבוד, זה נחשב חיבור, זה נחשב 10 טפחים רצוף. אבל אם זה יותר, אם זה 3, רק אם זה פחות מ3, אבל אם זה 3 טפחים, זה כבר לא נקרא לבוד, ולכן אין כאן דופן, הסוכה תהיה פסולה. פחות מ3 טפחים. אם זה 3 טפחים ויותר, 3 טפחים ויותר, לא, אז לא אומרים לבוד, והדופן תהיה פסולה, והסוכה תהיה פסולה. הייתה גבוהה מ-20 אמה. סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה, ובנה בה עמוד, הוא לא בנה את העמוד קרוב לדפנות. זאת אומרת, יש מרחק יותר מ-4 אמות בין שפת העמוד לבין הדפנות. אבל מה? העמוד עצמו הוא 7 טפחים על 7 טפחים, והוא גבוה 10 טפחים. אז בעצם, העמוד עצמו יש בו דפנות. עכשיו, יש הלכה למשה מסיני, חידוש עצום, הלכה למשה מסיני. מי שזה פעם ראשונה בשבילו שהוא שומע את זה, צריך לתפוס את זה. אבל יש כזה הלכה למשה מסיני, שאומרת מה? גוד, ת, תמשוך, אסיק מחיצתה. תמשוך כאילו את המחיצה למעלה. כאילו. אומרת, אם יש לי מחיצה למטה, אני אומר, כאילו נמשכת ללמעלה. עכשיו, כשיש פה עמוד בגובה 10 תפחים, רחב 7 על 7 תפחים, אין לי את הדפנות שמסביב, הן רחוקות מדי, יותר מ-400. אבל אולי נמשוך את הדפנות מלמטה, כי הרי הוא עמוד גובה 10 תפחים, אז הגובה הזה של 10 תפחים, אולי זה יחשב דופן ונמשוך אותו מכל הכיוונים, עד להסכך, נגיד כאילו הוא נמשך. מה שנקרא, גוד הסיק מחיץ אותה. זה מה שכרגע הגמרא מדברת. הייתה גבוהה מ-20 אמה, הוא בנה בעמוד שהוא גבוה 10 תפחים, ויש בו הכשר סוכה, דיינו, העמוד עצמו הוא רחב 7 תפחים על 7 תפחים. ועוד משהו. סבר הבא אלה מימר, מה שאנחנו עכשיו אומרים, כאילו מושכים את המחיצות, את ה-10 תפחים מלמטה, שזה ידפנות עד הגובה. גוד הסיק מחיץ אותה. אמר לי רבה, לא. אי אפשר לומר במקרה שלנו גוד הסיק מחיצתה. בדרך כלל אפשר להגיד, נכון? זה בדווקא אם למטה המחיצות היו מחיצות. אבל כשזה עמוד, זה אטום בפנים, זה לא מחיצות ניכרות. זה לא שיש לך פה דופן ועוד דופן ועוד דופן ועוד דופן, שאתה אומר, אני מושך את הדפנות. אין לך פה דפנות. זה עמוד. אין פה מחיצות ניכרות. באינן מחיצות הניכרות ולקה. צריך שיהיה חלל בתוך העמוד כדי שנחשיב את המחיצות כמחיצות. מביאה הגמרא, תנו רבנן ברייתא. נעץ 4 עמודים, 4 קונדסים, וסיכך על גבם, אין לו דפנות, אין דפנות. יש לו 4 עמודים. דפנות, צריכים שיהיו דפנות של 7 טפחים לפחות, רוחב. גובה 10 תפחים, אין דפנות. יש פה 4 עמודים. 4 עמודים, ועל זה שם סכך. רבי יעקב מכשיר. סוכה כשרה. הגמרא תעמיד את זה בהמשך, שמדובר פה שכל עמוד הוא, אם הוא עגול, אתה יכול לחתוך את העיגול, ולהפוך אותו למרובע, ואז יהיה לך טפח על טפח. אתה יכול לעשות את זה מין כמו מה שנקרא דיומד, דהיינו שתי עמודים, שתי דפנות של רוחב טפח. טפח במזרח, טפח בדרום. זה כאילו אתה יכול לומר, יש פה 4 עמודים, שכל עמוד יכול להפוך להיות כמו מין זווית כזאת. אז יש פה בעצם אפשרות לעשות 4 זוויות, אז בעצם יש לנו פה 4 דפנות, שבכל דופן יש טפח בצד ימין וטפח בצד שמאל מהדיומד הזה, מהעמודים האלה. זה כמו שמיד נראה. וחכמים פוסלים, אין דבר כזה. אין פה דפנות, סוכה פסולה. מבאר את הגמרא באיזה מקרה הוויכוח בין רבי יעקב ובין חכמים. אמר רבון, המחלוקת היא, בהמשך הגמרא תגיד את ההסבר שאנחנו הסברנו, אבל לפני כן הגמרא מביאה את ההסבר נוסף. על שפת הגג. יש גג, הוא שם בזווית, נאמר, דרומית, מזרחית, שם עמוד. דרומית מערבית, שם עמוד. צפונית מזרחית, שם עמוד. דרומית מזרחית, שם עמוד. שם עמוד, 4 עמודים בכל ארבע זוויות של הגג. ומעל זה שם סכך. אנחנו אולי נאמר שהדפנות של הבית מלמטה נמשכות, כמו שאמרנו, גול עסיק, תמשוך את המחיצות כלפי מעלה. ככה גמרא כרגע מבינה שבזה הוויכוח. רבי יעקב סבר אמרינן גוד, תמשוך עסיק מחיצתה, תרים את המחיצות כלפי מעלה. ואז יש דפנות. ורבנן סברי לא אמרינן גוד עסיק מחיצתה. הוא סבר שלא אומרים את הלכה למשה מסיני הזאת במקרה שלנו, והסוכה תהיה פסולה, אין פה מחיצות. אבל, לפי ההסבר של רבונה, באמצע הגג, או על הרצפה, לא משנה, במקרה שאין לי פה אפשרות להגיד שהמחיצות עולות כלפי מעלה, אלא סתם שמת 4 עמודים באיזשהו מקום, גם רבי יעקב מודה שהסוכה תהיה פסולה, אין לך מחיצות. דברי הכל פסולה. ורב נחמן אמר, כמו שאנחנו ביארנו בהסבר הראשון, שאומרים שהעמודים הם בעצמם יכולים לחשב כמו דפנות, לפי רבי יעקב. ולכן אפילו באמצע הגג מחלוקת, רבי יעקב מכשיר. וחכמים אומרים לא. כי רבי יעקב אומר, יש לי פה בעצם ארבעה דפנות. ארבע דפנות. למה? כל עמוד הוא טפח על טפח. ואם כן יוצא שבכל צד, בצד מזרח, יש לי טפח של העמוד בצד ימין, וטפח של העמוד בצד שמאל. וככה בצד מערב, וככה בצד צפון, וככה בצד דרום. בכל ארבעה צדדים יש לי בעצם טפח בכל צד של דופן, ולכן לפי דעתו של רבי יעקב זה קשר. אומרים חכמים, מה פתאום? צריך שבעה טפחים דופן, לפחות שתי דפנות כאלה. של שבעה טפחים. לכן לפי דעתם הסוכה תהיה פסולה. מסתפקת הגמרא בדעתו של רב נחמן. האם המחלוקת היא גם באמצע הגג וגם על שפת הגג? באמצע הגג מחלוקת? האם המחלוקת היא גם וגם, גם על שפת הגג וגם באמצע הגג? או שהמחלוקת היא רק באמצע הגג? באמצע הגג מחלוקת, אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה? האם גם חכמים מסכימים לפי דעתו של רב נחמן לרעיון הזה שאנחנו אומרים כאילו מרימים את המחיצות, גודה סיק מחיצתה? וכל מה שמתווכחים זה רק לגבי החידוש שהוא רוצה לומר שהעמודים עצמם נחשבים כמו דפנות? או דילמה, בין בזו ובין בזו מחלוקת. או שנאמר שחכמים גם חולקים על הרעיון שאומרים שכאילו מושכים את הדפנות של הבית מעל הגג ויחשב שיש מחיצות לסוכה שעל גבי הגג. תיקו, השאלה תעמוד, אין עליה התשובה. האם הוויכוח הוא גם לגבי, האם חכמים סוברים בגוד הסיק מחיצתה? האם גם בשפת הגג יש את הוויכוח? מקשה הגמרה על דבריו של רב הונה, שאמר שהמחלוקת היא רק על שפת הגג. רק האם אומרים גוד הסיק מחיצתה. שלפי דעת חכמים אנחנו לא מוכנים לקבל דבר כזה שמושכים את הדפנות כלפי מעלה, ואז יש לנו פה דפנות כשרות. אבל לעניין העמודים, להניח עמודים באמצע הגג או על גבי הרצפה, ולהגיד שזה עצמו נחשב דפנות, בזה גם רבי יעקב מודה שזה סוכה פסולה, ככה סובר רב הונה. שואת הגמרא קושיה מברייתא. נעץ ארבעה קונדסין בארץ. מדברים פה על מקרה כמו על באמצע הגג. סתם שם ארבעה עמודים. וסיכך על גבם רבי יעקב מכשיר. הנה קיבלת. רבי יעקב סובר שאם שמת עמודים אפילו באמצע הגג הסוכה תהיה קשרה. חכמים פוסלים. והבארץ זה כאמצע הגג דמי. כשאתה שם עמודים ברצפה אין לך את פנות. להגיד שאתה מושך את הדפנות כלפי מעלה. אין. זה הרצפה, זה כמו אמצע הגג. וכמכשיר רבי יעקב, טיובת דר אבונה טיובת. אתה רואה שרבי יעקב כן דיבר. שאומרים שהעמודים עצמם נחשבים דפנות. אם כן, מה שרבונה אמר, שבאמצע הגג, דיינו, שאין לי אפשרות של למשוך את המחיצות כלפי מעלה, וסתם שם את ארבעה עמודים, זה שאמר רבונה שכולם, גם רבי יעקב מודה שזוכה כזאת תהיה פסולה, כבר אנחנו רואים שבמקרה כזה רבי יעקב מכשיר. ועוד אומרת הגמרא, אולי מהברייתא הזאת אנחנו נקשה גם על החלק השני בדברי רב הונא, שאמר שהמחלוקת היא כשאפשר לומר שמרימים את הדפנות של הבית על הגג. דיינו שהמחלוקת היא כשהוא בונה את הסוכה על שפת הגג למעלה, ורבי יעקב סובר שאנחנו אומרים כאילו מושכים את הדפנות כלפי מעלה, גוד הסיק מחיצתה, ורבנן אומרים שלא. אולי נאמר, נדייק מדברי הברייתא, שבמקרה כזה גם רבנן מודים שזה סוכה כשרה. באמצע הוא דפליגי, אבל השפת הגג דברי הכל כשרה, למת יהיה וטיוב תדר רבונה בתרתי, אז יהיה קושיה על רבונה גם לגבי החלק השני בדבריו, שהוא אמר שבזה הוויכוח. על שפת הגג, האם הדפנות נמשכות כלפי מעלה? פה לכאורה מדברי הברייתא מדויק, שחכמים מודים שהדפנות נמשכות על גבי הגג ומכשירות את הסוכה. אמר לך רב הונא, לא, אתה לא חייב לדייק ככה בדברי הברייתא. יכול להיות שחכמים ורבי יעקב חולקים בשני המקרים. פליגה באמצע הגג, והוא עדין על שפת הגג. יש להם ויכוח גם באמצע הגג וגם בשפת הגג. והייתי כמפלגי באמצע הגג. למה הם לא נחלקו על שפת הגג מפורש? להודיעך, כוחו דרבי יעקב, חידוש כל כך גדול. מה החידוש הגדול? שאין לי פה בעצם דפנות אמיתיות, רק ארבעה עמודים. דאפילו באמצע הגג, נמי מכשיר, כשאין לי אפשרות אפילו לומר שאני מושך את המחיצות מלמטה. סתם ארבעה עמודים, אומר רבי יעקב, זה כשר. זה החידוש, לכן מביאים את המחלוקת לגבי אמצע הגג. אבל יכול להיות שגם על שפת הגג יש ביניהם מחלוקת. מה באמת הסיבה שרבי יעקב סובר שכשיש לי ארבעה עמודים ואין לי אפשרות למשוך מחיצות מלמטה, איך יש לך פה סוכה כשרה? מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, נעץ ארבעה קונדסים, עמודים, בארץ אפילו, או באמצע הגג. זאת אומרת, אין לי פה כרגע אפשרות למשוך צפנות משום מקום. וסיכך על גבה רבי יעקב מכשיר, למה? ופה הוא מבאר מפורש בצורה מפורטת. אומר, רואים, בודקים את האובי של, של אותם עמודים. כל שהם כל כך עבים, שאילו יחקקו, אם תחתוך את, את החלק שהוא מתעגל, ותעשה אותו לריבוע, טפח על טפח, ויחלקו, תיקח את האובי שבאמצע, וזה יהיה כמו מרזב כזה, כמו זווית, טפח לכאן וטפח לכאן. ויש בהם טפח לכאן וטפח לכאן. ואז, אתה, אם אתה תעמיד, ארבע זוויות, בכל הארבעה צדדים, בכל הארבעה זוויות של הסוכה, אתה תעמיד את אותם המרזבים, אותם מה שנקרא דיומדין, נידונים משום דיומד. מה זה דיומד? מלשון דיו עמודים, שתי עמודים. והסוכה תהיה הקשרה. למה? כשאתה מסתכל בצד מזרח, יש לי פה צד ימין וצד שמאל, רוחב של טפח של עמוד, רוחב טפח פה ורוחב טפח פה. צד צפון, רוחב טפח פה, רוחב טפח פה. צד דרום, רוחב טפח משתי הצדדים, צד ימין ושמאל. כל ארבעה צדדים יש בעצם, בשני הצדדים שלו. זאת אומרת, בצד מזרח, בצד ימין ובצד שמאל יש רוחב טפח. בצד מערב יש שני הצדדים, ימין ושמאל רוחב טפח. צד צפון, ימין ושמאל רוחב טפח. צד דרום, ימין ושמאל רוחב טפח. יש פה בעצם, בכל ארבעה צדדים, רוחב טפח בכל זווית בכל צד וצד. לכן זה קשה. ואם לא, אבל אם זה עמודים דקים, פחות מטפח, שאתה לא יכול לעשות איזה טפח על טפח, אז אין נידונים משום דיומד. שהיה רבי יעקב אומר, דיומדי סוכה, השיעור שלהם טפח לכל צד. וחכמים אומרים, אי אפשר להכשיר סוכה על ידי דיומדין, אלא עד שיהיו הדפנות של הסוכה, שתיים כהלכתם, שתי דפנות ברוחב שבעה טפחים, על גובה עשרה טפחים, ושלישית אפילו טפח רוחב בגובה עשרה טפחים, ועד כאן דף דלת.